אמרנו שלום עליכם. אמרנו בשיעור שלנו היום, רב צבי, יש לך? אמרנו בשיעור שלנו היום, ננסה למצוא מהלך שקשור בצורה עמוקה מאוד לאורך חיינו, לא רק אורך חיינו אלא אורח חיינו, בתחום שידוע ומפורסם. והדבר הוא מופיע בפוסקים, ואנחנו שלוש פעמים ביום מקיימים מפגש. שמה זה מין מפגש כזה, אישי, ציבורי, בשני היבטים, כאשר אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא להתפלל. שחרית, מנחה, ערבית, יש את התפילה האישית של תפילת 18, ויש לנו את התפילה הציבורית, שהיא מה שלפני ומה שאחרי וחזרת השם. והשאלה שאנחנו מסתכלים בסדר ההערה, הנושא שקשור לתפילה הוא מרכיב מכובד מאוד. ואני רוצה יחד איתכם היום להתבונן ולנסות להבין לפי שיטת הרמב״ם, האם התפילה היא צורך חד משמעי או שמה התפילה הוא כלי עזר. אם זה צורך חד משמעי, אנחנו צריכים גם לברר למי, האם זה בשביל הקודש ברוך הוא או בשביל האדם. ולפני שכבר נענה את הדברים הידועים, כי אנחנו ברוך השם פתחנו ספר אחד או שניים בימי חיינו, ננסה להבין מתוך דברי הרמב״ם ולגלות לפחות במבט ראשון סתירה מנעובי בדברי הרמב״ם. אנה התפילה. אנחנו נפגוש שני מקורות שאני נמצא כרגע במקור ראשון ומקור שני בדברי הרמב״ם על נושא התפילה בשני היבטים. בהיבט הנורמטיבי היומיומי, שבו אדם שלוש פעמים ביום צריך לבוא ולהתפלל, אם נלך לפי מה שמופיע בתורה, בערב ובבוקר, אז ערבית, שחרית ומנחה, כל ימי חייו, הן בימי החול, הן בימי הקודש, אבל באופן כללי שלוש פעמים ביום יש לך עמידה לפני הבורא, ויש זמנים מיוחדים, עונים שבהם יש צרה, לא עלינו, לפעמים שיש לחץ או סיבה אישית או ציבורית, להתפלל. האם סדר התפילות הללו הן בנוסף לתפילות הקיימות, כלומר תפילות נדבה למשל, או התפילה הציבורית כאשר נשלב בתוכה כל מיני ערכים אישיים או ערכים שהם נקודתיים לטובת הציבור במקרה נתון. השיעור שלנו יוקדש היום לזכות עם ישראל וגאולתנו ועבדות נפשנו ולביאת משיח תדכנו במרב ימינו ולפועד כל חולי עמו ישראל. תסתכלו בבקשה במקום שלפניכם, מקום מספר אחד. מקום מספר אחד מוכר וידוע לכל מי שלמד את הלכות תפילה, הסימן ההלכה הראשונה, בסעיף הראשון, אומר הרמב״ם, מצוות עשה להתפלל בכל יום. דרך אגב, המקור של הרמב״ם, גמרא מסכת ברכות, כן? זה מה שהגמרא דנה, פרק תפילת השחר, זה תפילת 18, כלומר כל תפילה שמוזכרת בחז"ל, עניינה זה תפילת 18, לא פסוקת הזמרה ולא ברכות השחר, ולא הברכות, התפילות שאחרי 18, עיקר התפילה 18. אומר הרמב״ם, מצוות עשה להתפלל בכל יום. שלמה ואבל יתן לשם אלוהיכם, מפי השמועה למדו, שעבודה זו היא תפילה. טוב, ונאמר, ממשיך הרמב״ם ואומר ולעובדו בכל לב אבכם, ופה הסוגיה בגמרא עבור רחמים, זוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. הרמב״ם מצמצם את הסוגיה לסיכומה. ואין מניין התפילה מן התורה, מה פירוש מניין? מספר, 3, 4, 40, 1, אין מספר קבוע לתפילות. אחד ההוכחות שאנחנו רואים את זה, דעניות דעתי הרמב״ם, באמת זה משם, שכשאנחנו רואים מה שרבותינו הביאו בתלמוד, ובכלל, שאברהם תיקן תפילת שחרית, נכון? והשכם אברהם בבוקר, זאת הגמרא אומרת. אז מה, 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 מה הוא עשה במנחה? לא, לא, כנראה שהוא היה עסוק באותו זמן. מה הוא עשה במעיל? לא חלה עליו חובת תפילת ערבית, כי עדיין לא הומצאה, נקרא לזה כך, ערבית. זה לפחות בסברה הראשונה שהגמרא מביאה ואומרת שתפילות אבות תקנו. כי למעשה בשבוע זה דבר, הסמיכו אותם לקורבנות. זה כבר מן התורה. אבל ממילא אברהם אבינו תיקן שחרית, יצחק אבינו תיקן מנחה, סביר להניח שהוא גם יתפלל שחרית. אבא שלו כבר יתפלל שחרית, ואני גם יתפלל שחרית גם. אבל הוא יתפלל שחרית למנחה, ומה יגיד? לא יודע. יעקב אבינו התפלל כנראה את שלושתם, כי היה לו מסורת אבותינו בידינו, היה לו אברהם אבינו, אבי סבו, הוא תיקן שחרית, תתפלל, מנחה אביו, תתפלל, ערבית, הוא תיקן. והנה יש לנו שלוש תפילות, אבל לפי הרמב״ם וגם באמת הסוגיה בגמרא, אין מניין התפילות מן התורה, כלומר מאיפה לנו מניין התפילות? מדרבנן. משמע שמספר הפעמים ביום שאנחנו מתפללים הוא תקנת חכמים ולא תקנת דאורייתא. אז אם בן אדם למשל כנהוג במקומות מסוימים ולא נוציא לעז, לא נגיד שמות, שקמים אחרי זמן שחרית, כן? או שמתעוררים להתפלל כי עשו כל מיני כוונות והכנות לפני זה, כן? ויהיו מוכנים, לא מה שנאמר ויהיו מוכנים בבוקר, אלא ויהיו מוכנים לאחר המנחה, אז מה קורה עם תפילת שחרית של הבוקר? נו, עושים, אם זה לא היה במזיד, אנחנו יודעים שהתפלל פעמיים מנחה. כן, אבל כל מה שהיה מסביב בתפילת השחרית הוא הפסיד, הוא לא אומר אותה. לא ניכנס לזה, רק שידעו השומעים של מה שאנחנו מכנים, החלק שלפני תפילת 18, על פי פנימיות התורה, זה המעלות, אלו המדרגות והשערים להכנסה של ה-18, במקומה הראוי. כלומר, כמו שאתה אינך יכול להיכנס אל חדר המלך, ישר מדלת הראשית. יש הכנה, יש כמה וכמה, בלשון המשל, שרים ומקבלי שוחד ושלמונים בדרך, שצריך לטפל בהם. בצד שלנו יש הרבה מקטרגים, יש הרבה מניעות, שלא עובדים בתפילה שלך לעבור. לכן נקרא, למשל, החלק המכובד שלפני התפילה, אנחנו קוראים לו פסוקי די זמרה. לשון זמר עריצים, זה מין סוג של מספריים כזה, זה מין סכין חיתוך שחותך את המקטרגים מלהפריע לתפילה לעבור. אז אם ככה אומר הרמב"ן, אין התפילה מניין, מה? אז הוא נשבר את זה כבר שבח, זה אחר כך, זה כדי שתסיים את תפילתך, לא יפגעו בשפע יורד אליך המקטרגים. אז זה באמת, אומרים את עלינו לשבח, והוא שבח גדול. כמו שמובא בשם רבנו ארי אומר עליו, כלומר מניין סגרנו, אין מניין התפילה מן התורה, זה לא משנה התפילה הזו מן התורה, כלומר נוסח, יכול להיות נוסח ספרד, נוסח עדות המזרח, נוסח בלדי, נוסח שני, נוסח פרסי, קורדי, עיראק, אין נוסח מן התורה. כלומר גם אפשר מה שאנחנו היום פוגשים הרבה אצל רבי נחמן, כן? או בחסידות, התבודדות, התבודדות, דבר איתו, דבר איתו, תגיד מה שאתה רוצה, תאמר לו, תשמע ריבונו של עולם, הבוקר הרגשת אותי. תעשה לי טובה, רד ממני, סוג של תפילה, כן? אומנם צריך אולי לומר את זה בשפה מכובדת, כמי שעומד לפני המלך ומדבר, אבל מי שאין לו את השפה המכובדת הזו, יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, מה שיושב על ליבו, זה סוג של תפילה. לכן אומר הרמב״ם באמת, אין משנה, מלשון השינון, האמירה היא לא מן התורה. מאיפה כן? אנחנו יודעים מה שהכנסת הגדולה תקנו את התפילה, כן? והלאה מה אומר הרמב״ם בחלק הבא, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. אין זמני תפילות מן התורה. זאת אומרת, מדי רבנן יש לנו בוודאי זמנים. אולי על זה סומכים כל אותם אלו שזמני התפילות אצלם קצת לא עומדים בזמנים, כן? זה לא מדי רבנן, זה מדי רבנן. אז יש מקום להקל, כל מיני סוגיות כאלה. אבל בכל מקרה אנחנו רואים שהתפילה אצל הרמב״ם והאמירה היא המרכזית לענייננו, זו מצוות עשה מן התורה. כלומר הרמב״ם פותח ללכות תפילה באמירה מאוד מאוד חזקה, מי שאינו מתפלל לחשב בצורה ההפוכה עובר על מצוות עשה מן התורה, זה ביטוי מצוות עשה, זה דבר חמור ביותר. כלומר אדם שלא יתפלל בגלל סיבות כאלה אחרות, ביטל מצוות עשה מן התורה או בידיים או בשגג, אבל הוא ביטל מצוות עשה. טוב, הוא ממשיך באמת הרמב״ם, הוא אומר לפיכך אנשים והעבדים חייבים בתפילה, לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. הסוגיה הזו לקוחה מאיזה מסכת למדנו השנה, נכון, מסכת קידוש פרק ראשון, כן, כל העניין של מצוות עשה של הזמן גרמה. זאת אומרת, ממילא מזה אנחנו רואים שהרמב״ם נותן נפח מאוד חזק, מאוד מאוד ברור לנושא התפילה. אם אנחנו נתמצת, יש מצווה מן התורה להתפלל, זהו. כל שאר הדברים זה פרטים, כן. יופי, 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 השאלה שלך נכונה, הרמב״ם תקל. הרמב״ם אומר את זה בהמשך, בפרק הראשון, היות וכבר אנשי כנסת אגודת תקנון, אז אנחנו כבר כפופים לזה. אבל מעיקר הדין, מעיקר הדין, אתה צודק, אדם יכול היה לקום בבוקר, להגיד ריבונו של עולם, תודה רבה על הבוקר, תשמע, ישב לי על הכיפק, תן לי כזה עוד יום וזהו. גמרנו, התפלל. כי בואו נחשוב ממה נפשך. כל זמן שאנשי כנסת הגדולה לא תקנו את נוסח התפילה, איך אנשים התפללו? כשאנחנו אומרים, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. אז מה הוא תיקן? הודו קודם או ברוך שאמר קודם? לא, זה מי לא זה. הוא התפלל, במי צריך שהוא התפלל? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אברהם אבינו תיקן תפילה. בעובדה, אם נסתכל במקורות, לא מוצאים, לא בתלמוד, ודאי לא בתורה, אבל לא בנביאים, ולא בכתובים, ולא במשנה, ולא בתלמוד, ולא במדרשים, תפילה מסודרת של אברהם אבינו. אין לנו מסורת מה הוא אמר. תתפלל. כן? אז גם בזה, מי עיקר הדין, אם אדם אמר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך, מודה אני לפניך שקמתי בבוקר והכל בסדר ואני מרגיש מצוין, תן לי עוד יומיים כאלה, שבוע כזה או יום כזה, והוא יצא ידי חובה לתפילה מעיקר הדין. בסדר? לשאלה שלך. נכון, להלכה, אנחנו לא פוסקים כדעת הרמב״ם, יש נוסח. וזה לא כנגד דעת הרמב״ם, אלא הרמב״ם בעצמו אומר שמשנה התפילה לא מן התורה, עד הרבנן כן. הרמב״ם מכיל את התקנה של הנוסח מן הרבנן. טוב, אז אם ככה... לא, אין חולקים על זה, אין חולקים. אין מחלוקת שצריך להתפלל, אין מחלוקת היום, יש נוסח. כן, כולם מתקיבים שלנו זה מן הרבנן, כי אין לנו שום מקור בתורה לשום תפילה, למעט תפילה אחת ידועה. איזו? קצרה ביותר, פסוק אחד, משה רבנו, אוי נא ופן הלאה, זה לא מנו, זה התפילה הידועה המפורסמת, זה נוסח התפילה, בסדר? זה תפילה של משה. אם זה כך, בואו נסתכל משהו שהוא נותן עוד מימד, וזה מימד שנקרא לו אולי מימד הלחץ. אדם כואב לו פה, כואב לו שם, ציבור.
תפילה של משה הצלחנה
לעם הזה וכו'. זו תפילה ציבורית. פה מדובר פה על התפילה הפרטית שכל אחד ואחד חייב. עכשיו, מה שאתה אומר, נכנס למקור רבה ברוחות העניות. רגע, נכון, זו תפילה פרטית שלו, אבל הוא מבקש, עבור צרה. זה תסתכל במקור מספר 2. מקור מספר 2 ברוחות העניות, זה עומד בדיוק על העניין שלך. אומר רבה ברוחות העניות, מצוות עשה מן התורה, שימו לב שוב פעם, ההתייחסות לתפילה, מושג התפילה של הרמב״ם זה מצוות עשה מן התורה. כשרמב״ם אומר לזרוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, למשל חטא העגל, למשל חטא המרגלים, כן? זה ציבור שלם עומד להיענש. משה רבנו עומד לולא משה בחירו, כן? הוא עומד בפרט ומנסה למנוע את הגזירה, שנאמר על הצר הצורר אתכם ועל היותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שיוצר לכם כגון בצורת ודבר וערבי וחצה בהן, זעקו עליהן והריעו. כלומר, לא רק בפן של הציבור, אלא גם האדם הפרטי. אם אני למשל, אין לי קרקע ואין לי בעיה של, לא יודע, חוסר במים כי יש לי מי עדן במקרר, או בסופרמרקט המקומי, אז אני לא צריך להתפלל על המים, נאמר. כן, אבל החקלאי יעמוד כל היום ויזכה שחסר לו מים. לכן גזרו תעניות, תעניות ציבור ויש תעניות יחיד. האדם על צרתו הפרטית. הוא מתפלל באופן אישי, לכן כמו משה אל נער רפן עלה, אחותו חולה, הגיוני, היום לא עלינו רק בשביל הדוגמה, על כל שונא ישראל, אמן כן יהי רצון, שמישהו חולה, אנחנו באים ומוצאים, עשו משדר, אנחנו מפרקי תהילים, כי יש לך איזה קרבה לעניין, אז זו תפילה אישית. כאשר אנחנו מדברים על צרה שלא תבוא, אז אנחנו מדברים באופן כללי, זה מה שאומר הרמב״ם, אבל שימו לב לנקודה המרכזית לדיון שלנו, זו מצוות עשה מן התורה. בסדר? אז יוצא שהמושג תפילה אצלנו, לפי דעת הרמב״ם, זה מצוות עשה דאורייתא, וכל מי שלא מתפלל מבטל מצוות עשה דאורייתא, עם כל מה שנגדרנו. יפה. בואו נתבונן עכשיו בשתי נקודות נוספות שאני רוצה לקחת אותנו, וזה עיקר השיעור שלנו היום. בשני מקומות במורה נבוכים, שכידוע או בידוע, הרמב״ם כתב אותם נקרא לזה לשד נשמתו. כל סדר מורני בוכין הוא מכתב תשובה ארוך מאוד. זה מכתב תשובה ארוך לתלמידו רבי אפרים, ששאל אותו עשרות שאלות בענייני אמונה והלכה, והוא עונה לו בספר הזה על כל מיני דברים, שאלות פילוסופיות, שאלות אמוניות, שאלות הלכתיות. ולכן הוא גם קרא לו מורה נבוכים, כי זה הסיר הרבה נבוכה מכל מיני שאלות שהתרוצצו באותו הדור. לפעמים אני תוהה גם בדור שלנו, לפעמים אני מוצא שאלות דומות, אבל בואו נתמודד בנושא שלנו, נושא התפילה. בואו נראה מקור מספר 3. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, ושימו לב חלק ג' עוד מ"ד, המצוות הכלולות בקבוצה התשיעית. כמה הרמב״ם למעשה עושה אוסף של קבוצות קבוצות של מצוות, ומנסה להסביר מה סיבתם לאדם, ומדוע, או במילים אחרות, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן מצוות אלו או מצוות אחרות לאדם. בקבוצה התשיעית, תראו, כולל מה שקשור אלינו, לכן כל השאר לא שייך אלינו, הן המצוות שמנינו בספר אהבה. סיבת כולם ברורה וטעם כולם גלוי. לכאורה, לא צריך להסביר לך. תסתכל, וזה נורא פשוט. כלומר, תכליתם של אותם מעשי פולחן לזכור את האל תמיד. כל אותם המצוות שקשורות בתפילות, בציצית, במצוות מעשיות, במצוות שקשורות לאדם הפרטי, במצוות שקשורות לציבור, כולם על מנת, שימו לב, לזכור את האל תמיד. במילים אחרות, מה שאנחנו אומרים לפחות פעמיים ביום, כן, אני הולך על הרגיל, על מה שאנחנו רגילים לפגוש, במצוות הציצית, וזכרתם? לא, יש מצווה שהציצית תזכיר לך את כל מצוות השם. לא, תזכור. למה? כי תזכור לא את המצוות, אלא תזכור את מי שנתן אותם. כלומר, זה הופך להיות כלי. המצווה שאני, יש לי ציצית, מטרתה לא הציצית. הציצית אמורה לסייע לי לזכור את מי שנתן את המצווה. בסדר? אז עכשיו מצוות הציצית מקבלת אצלי מימד שואף. זה לא, זה נכון שאני מדאורייתא, אני יש לי בגד ארבע כנפות, אני עובר ביסורים כאלה או אחרים. אבל זה לא העניין, ותראה את זה בהמשך. אבל כרגע אומר הרמב״ם, נסתכל בפנים, לאהוב אותו, לירא מפנה, לקבל עליך ולשמור את המצוות בצורה כוללת, ולהאמין לגביו התעלה במה שהכרחי לכל בן תורה להאמין. כלומר, המצוות הללו, המצוות המעשיות והמצוות שאנחנו מכנים אותה בלוטה, הם על מנת להביא אותנו לאהבת השם. דרכם, דרך המצוות האלה. והוא נותן דוגמאות, תפילה, קריאת שמע, ברכת המזון, ומה שקשור בהם. וברכת כהנים, ותפילין, ומזוזה, ורכישת ספר תורה, וקריאה בו בזמנים מסוימים. כל אלה הם מעשים המקנים דעות מועילות, כלומר, לתת לך שביל, דרך, מועילה לטובתך, לעניינך, וזה ברור ומחובר. ואינו צריך לדיבורים נוספים שאינם אלא חזרה ולא יותר. כלומר, אומר הרמב״ם, אני לא רוצה להתעסק עם זה, כי זה דבר פשוט. תזכור שכל המצוות עניינם להביא אותנו אל הדרך הנכונה. אז בואו נקפוץ רגע אחורנית. למדנו בהלכות דעות, שלמעשה, אם אנחנו ניקח את זה פה, זה פחות או יותר דעת הרמב״ם בשביל האמצע. תכף נראה. כלומר, אתה צריך להיות במצב כזה שבו הדברים ברורים לך. ברורים לך. וידועים לך, ואז אתה הולך בהם. לא נותן לקיצונית הזו, לא נותן לקיצונית השנייה. כלומר, לא הופך להיות קיצוני של 3-4-5 שעות תפילה כשחרית בבוקר, כי זה באמת מוגזם, זה לא טוב, זה לא נכון, כי יש דברים נוספים. אם זה לשבת ללמוד תורה, אם זה ללכת לפרנס, כן, לפי דעת הרמב״ם אתם יודעים, זה לפרנס. לא רק לשבת כל היום בכולל, אלא לפרנס. ומצד שני, יש עוד כמה צרכים בעולם שצריך לעשות אותם, אי אפשר להתעלם מהם. ואם אתה מתעלם מהם, אז אתה ברחת מהאמצע, תחזור לאמצע, או לא להתפלל בכלל כי אתה עסוק מדי בעבודה. גם זה לא. אז זה הדעות המועילות. לדעת הרמב״ם, כל מה שאנחנו מדברים, הדעות מועילות זה דעה מכוונת וברורה בדעת דרך האמצעי. אתה הולך בה, בררת. טוב? אז נסכם. אנחנו חוזרים שוב פעם נקודת ההתחלה. התפילה היא מצוות עשה מנאורה, הייתה ומטרתה של התפילה להביא אותנו לדעות מועילות. שנהיה ישרים בדעתנו. יופי. עכשיו, רבותיי, אנחנו נכנסים לעומק החפירה ולראות את האיפכא מסתברא. הפוך על הפוך בדברי הרמב״ם. לכאורה, הרמב״ם סופר את דבריו בעוד כמה שורות לחלוטין. לחלוטין. כך לפחות זה נראה. ובואו נראה, מאמר הוא ארוך, אנחנו נלמד כמעט את כל החלק, במורה נבוכים, חלק ג', שימו לב כמה אותיות לפניו. אם קראנו באות מ' ד', אנחנו חוזרים לאות למד ב'. אומר הרמב״ם, זה מילה במילה מתוך המורה נבוכים, אנחנו נעבור, והוא מעניין מאוד, ננסה להחזיק ראש. אומר הרמב״ם, ואני קורא, ודומה להנהגה זאת, לא רק שהוא לא מפריע, הוא אפילו מעט מדי, כתעני. ודומה להנהגה הזו, ממש מאת אותו מנהיג יתגדל ויתרומם, באו דברים רבים בתורתנו. השאלה הייתה שם, ריבונו של עולם, שואל התלמיד את הרמב״ם, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבוא עלינו, אנחנו קוראים לזה בסיבוב, תלך ישר, למה אתה צריך לבוא הקדוש ברוך הוא ולתת לנו מצוות או להנהיג אותנו בהנהגות כאלה שבסופו של דבר נגיע למטרה העיקרית? קח אותנו ישר למטרה העיקרית. למה למשל, ואנחנו נראה את הרמב״ם יביא את זה אחר כך כאחד ההוכחות, למה הקדוש ברוך הוא שמוציא את עם ישראל ממצרים, מה הייתה המטרה? הר סיני? לא. מי שחושב שהמטרה של יציאת עם ישראל ממצרים היא הר סיני, טועה. המטרה של יציאת עם ישראל ממצרים זה להגיע לארץ ישראל. זהו, התורה היא הכלים, יאור, איך שנקרא לזה, כדי באמת לקיים אותה בארץ ישראל בשלמותה. אבל המטרה היא, כמו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, שיחזרו לארץ, זו המטרה. אז אנחנו מכירים כולנו את אותו פסוק ידוע, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, נכון? למה? קח אותם ישר. אם המטרה היא שדרך שלושת ימים, המטרה היא להגיע לארץ ישראל, טכנית, אי אפשר בפחות משלושה ימים, טוב, אבל שיהיה שלושה ימים. מה תגיד שהם לא בנויים לזה, הם היו עבדים, לא רגילים למלחמות, יש שבעה עמים בארץ. התרגיל הזה שלא יהיה, מה, קשה, יפלא מהשם דבר. למה עושים סידור של 40 שנה במדבר? מה העניין? בואו נראה את הדברים בפנים. אומר הרמב"ם, בנומה להנהגה זו ממש מעט אותו מנהיג התגדל והתרומם, באו דברים רבים בתורתנו. אם מישהו קצת הכין את עצמו או עיין בהפטרות שאנחנו קוראים עכשיו בשבתות הללו, לפני היום של תשעה באב, אנחנו רואים שהנביאים בעצמם, אם זה ירמיה ואם זה ישעיה, יש להם טענה מוזרה, שאם אנחנו היינו באותו דור, היינו אומרים, רגע, למה אתה אומר לי, למה לי רוב זבחיכם, למשל, שהנביא אומר, מה זה למה? תפתח ספר ויקרא, תראה למה. מה אתה עושה ממני? אתה בא ואומר, למה לי רוב זבחיכם, או מי ביקש מידכם רמוס חצר? אתה אמרת לי שאני צריך לבוא ולהביא קורבן. אני אמרתי, כתוב בתורה, נכון? אז מה זה אתה הנביא בא ואומר שכביכול חפץ השם בעולות וזבחים? כן, ספר ויקרא מלא. אומר הרמב"ם, זה דברים רבים בתורה שלנו באים על הדרך הזו. הוא ממשיך עליה כי אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת. אנחנו מכירים את עצמנו בתור בני האדם, כל אחד באופן אישי יבדוק את עצמו באיזה זכוכית בגדלת שהוא רוצה או במיקרוסקופ. אבל כשאדם מחליט לקבל על עצמו לתקן דבר, לצעוד במהלך שונה ממה שהוא רגיל, לעולם הוא לא מצליח לעשות את זה בבת אחת מצד יותר. זה תהליך של הבשלה פנימית. גם אדם שעושה תשובה בסופו של דבר הופך להיות חזר בתשובה ככה רציני, זה תהליך שמבשיל בלב. בתקופות ארוכות יכול לקחת שבועות, חודשים, שנים, עד שנופל את ההחלטה. זה לא איזה מהלך שהוא עושה בבת אחת. וגם כשהוא חוזר בתשובה, ואני מדבר לא על אנשים שאינם מקיימים תורה ומצוות, גם בתוכנו, כי אנחנו צריכים לעשות תשובה לא פחות, המהלך הוא איתי. קצת קטן, אתה בודק את הסביבה, אתה רואה שהכל בסדר, עבר בשלום, אתה דוחף עוד קצת, כי אדם יש לו חששות, אדם הוא לא בטוח בכוחות של עצמו. אומר הרמב״ם, זה העניין של כל המצוות כולם. אי אפשר לעבור מניגוד לניגוד, ממצב א' למצב ב'. מזכיר לנו שביל הזהב? זוכרים? אתה רוצה לתקן דבר, אתה צריך ללכת לקיצוניות, ואחר כך לחזור בחזרה אל האמצע. כי רק הרע תשמר. אז אם ככה ממשיך הרמב״ם ואומר, ונקרא במורה נבוכים, לכן אין אפשרות בטבע האדם שיעזוב את כל אשר יסכין אליו בבת אחת. לכן, כאשר שלח האל את משה רבינו לעשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי שנדע אותו יתעלה, כמו שהבהיר ואמר, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים עדון מלבדו, וידעת היום בשבותי לבביך כי השם הוא האלוהים בשמיים ימר לארץ מתחת אין עוד. כלומר, מה הייתה המטרה? כדי שנדע את הקדוש ברוך הוא. זו התכלית, זו הכוונה הראשונה. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. הוא המשיך הלאה הרמב״ם במורה ונתמסר כליל לעבודתו. איזה סוג של עבודה? שחרית? מנחה? ערבית? ציצית? תפילין? אומר הרמב״ם, שימו לב, כמו שאמרו לעובדו בכל לבבכם, ואמר ועבדתם את השם אלוהיכם, ואמר באותו תעבודו. כלומר, למעשה הכוונה הראשונה, הרצון האלוקי הראשון היה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך? בלב, דרך האמונה השלמה מהלב, ללא צורך וכל מיני כלים או אמצעים שיביאו אותנו לזה. כלומר, הכוונה הראשונה היא שנעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבבנו. למה? כי ידעת היום בשבותה לדרך, כי השם הוא אלוהים בשמיים בארץ אין עוד. זהו, נגמר, זאת הכוונה. נראה את זה שהרמב״ם אחר כך אומר את זה מפורש. הוא ממשיך הלאה, לא היה אלא להכיר, סליחה, הדרך המפורסמת בעולם כולו שהזכינו אליה באותם ימים, והכוונה של עם ישראל שיוצא ממצרים דרך 210 שנים של עבודות זרות ופולחנים שונים במצרים והגידים, לא היה אלא להקליב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהם הצורות ולהשתחוות להם. כלומר, מה שהם הכירו זה עבודות זרות. אתם יודעים מה? אני אגיד את זה אולי בצורה מוגזמת, אולי, תקנו אותי, אבל לפחות כמו מספר העבודות הזרות שיש בדורנו. גם בדורנו יש עבודות זרות לאינסוף. לאינסוף. אז אנחנו עובדים, סליחה, לא אנחנו, אבל יש אפשרויות, פיתויים לעבוד כל מיני מותגים וכל מיני עניינים. יש לו חצר על מה להעריץ ולמה לעשות, שעלולים לפתות את האדם לעבוד אותם במצירות נפש. ויש כאלה, לא עלינו, שמוזרים את נפשם על קבוצת הכדורגל. דוגמה. מוזרים את נפשם על קבוצת הכדורסל שלו. מוסרים את נפשם על איזה מושג מסוים. יש, סוג של עבודה זרה. למה היא נקראת עבודה זרה? כי היא זרה לאדם. לא בגלל שהיא זרה לקודש בורו. היא זרה לאדם, זה לא האדם האמיתי, זה לא באמת מה שצריך להיות ממך. לכן היא נקראת עבודה זרה. כן? למשל, האם מישהו יודע, אולי שמעתם? אנחנו קוראים לאותם אנשים שאינם מקפידים כרגע במצוות חילונים. מי שיודע איפה מושג חילוני מופיע בתורה? באיזה עניין? בתרגום אונקלוס. ששם הוא אומר כן, וכל נחר לא יאכל בו, אז הוא קורא חילוני. כלומר, מי זה? זה גוי, ערל, זה זר. אבל יהודי לעולם הוא חילוני, לעולם. כלומר, יהודי תמיד יהודי. מקפיד, יותר, עוד יותר, הרבה מאוד, אבל הוא לא זר, הוא לא חילוני. לכן אומר הרמב״ם, אם נחזור לענייני הרמב״ם, שהדרך אז באותם ימים הייתה שכל אחד שקם בבוקר ראה את אבא שלו, את אבא שלו, את הדוד שלו, את קרובי משפחתו, את האווירה, כולל כולם מתפללים או משתחווים או מקטירים לעבודה זרה, צלים, עץ ואבן ומה שלא יהיה. אומר הרמב״ם, תראו לעצמכם, הייתי בא אליכם ועכשיו אומר לכם, רבותיי, יש גילוי חדש, אל חדש ירד לעולם, מבטל את הכל. מי שבחלה מתקר עליי, אם לא ירוגנים אותי באבנים, זה היה נס. זה כמו להגיד לבן אדם, מעכשיו אתה לא נושם מהאף, אתה נושם מהאוזן. נו, זה לא, מה, בחייך, זה לא עובד. אני לא רגיל לזה, זה לא שייך אליי, לך למישהו אחר שנושם מהאוזניים. אני, לא בעניין. מתוך ההרגל הזה שעם ישראל כולו עובד עבודה זרה, יחד עם האומות מסביב, אם תאמר לו בבת אחת זה נגמר, זהו, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. לכן בא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נראה את זה בפנים, הקדוש ברוך הוא עושה לנו תרגיל. בהפוך על הפוך. או כמו שלשון הרמב״ם, הוא מערים עלינו. אומר לנו, חבר'ה, אתה רוצה להקים כיסא בבוקר? לך על זה. לך, תקים שניים. על הכיפק. אבל, אם הקרבת את זה לעץ, תקים את זה לי.
בסדר, מן השורה, אגיד לו, מה אכפת לי? אני בכל זאת, אני אגיד לו, בסדר, אני יכול לקבל את זה. לגבי שהיא יכולה להתקבל. כי בלב, אני סך הכל מכוון מהלב לבית, אבל המעשה, אותו מעשה. אני מקליט. איך?
אין
משמעות
פנימית
לקורבנות?
זאת אומרת,
זה רק בעצם אנטי לעבודה זרה, לא... נכון, בשלב הזה, איך? אתה מדבר בדיוק על הרמב"ן והרמב"ן בענייני הקורבנות. הרמב"ן אומר מה זה, אני לא רוצה להגיד את המילים שהוא כותב שם, איך הוא אומר דברים כאלה, זה סוד עמוק וכו' וכו', זה דעת הרמב"ן. אבל הרמב"ן לא, הרמב"ן אומר, ואנחנו נראה את זה מפורש תכף, זה רק כדי להרגיל אותם לשינוי כוונת הלב. כי באמת, עכשיו מובן דברי הנביאים. למה לרוב דבריכם? מי ביקש מכם או לא, מוזבחי? זה רק איזה כלי בדרך, תעבור את זה, לא צריך את זה. אני צריך את הלב, אני צריך את הכוונה, אני צריך את האהבה הראשונה, התכלית הראשונה. מה ואתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים אלון מלבדו, זהו, בלי שום דבר. לא צריך את זה. זאת הכוונה הראשונה. אין לי ברירה, זה לא הולך איתכם. אז אני אבוא באיזה מין תרגיל, אני אעשה לכם הפוך על הפוך. אני אגיד לכם, תעשו את זה, ותתכוונו לזה, ואז יהיה לי את הכוונה הראשונה. אני לא מדבר עכשיו על עתיד לבוא, גם הרמב"ם. לא יודע. אם אנחנו ברמב"ם, יחד לשון הרמב"ם. לא נדע את שדמה. שיהיה נדע. כן. לא שומע.
לא מדבר על זה שנה, גם נדעתי, כאילו, מה שצריך להיות עד לרמב"ם.
כן, מה שהוא שהוא הערמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו פה תרגיל. עשה לנו זה הפוך על הפוך, ותכף נגיע בסוף למה זה קשור לנושא תפילה. תסתכלו בפנים, נמשיך הלאה. אומר הרמב"ן על במורה, לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהם צורות. להשתחוות להם, להקריב תורת לפניהם. ושימו לב, זה לא היה לעם חסתם. זה כמו שאנחנו מכירים בסיפור של הכוזרית, זה רבי יהודה הלוי. המלך היה מסור בכל נימי נפשו לעבוד הזרה שלו. והמלאך בא ואומר לו, הכוונה לא נכונה. המעשה מה? סליחה, הכוונה היא נכונה. אבל המעשים לא. זאת אומרת שמה אנחנו רואים? תעשה את זה כמו שצריך, זה בסדר גמור. זה המשמעות. אבל נחזור עוד פעם לרמב"ם ולא רבי יהודה הלוי. אומר פה הרמב"ן הלאה, היראים והסקפנים היו באותם ימים דווקא האנשים המתמסרים כליל לשירות אותם מקדשים העשויים לכוכבים. כלומר, הצדיקים, גדולי התורה, כן, בשונה של אותם ימים, גדולי הדור, היו אלה שעובדים עבודה זרה במסירות נפש. כלומר, כוונת הלב שלהם הייתה מה? טובה. חיפשו דרכים להכיר את הבורא. זה מה שהרמב״ם כותב, אתם זוכרים, למדתם, לכל דעות, על דור אנוש. אלו, זה במורה, סליחה, לא למדתם. איך הגיע הנושא הזה של עבודה זרה? להתגלגל מכוונה טובה. והרמב״ם כותב במורה, שכל העניין הזה היה, איך? הוא מבין שם, כן, אבל בצורה אחרת. במורה הוא כותב...
איך הוא מספר את כל התולדות עד לאברהם אבינו?
נכון, יפה. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, דור אנוש, כן? מה קרה לפניו? שאנשים ראו שהקדוש ברוך הוא ככה באו מתוך תפיסה. הקדוש ברוך הוא תולה מאורות בשמיים, שירח כוכבים, זאת אומרת שהוא מכבד אותם. הוא לא תולה מקום בעולמו. אבל נכבד אותם, כי הוא מכבד אותם. אז בנו כל מיני בתים, בית ירח, בית שמש, בית כוכבים כאלה ואחרים, אבל לא עבדו להם. הייתה הסיבה הראשונה, זה שהקדוש ברוך הוא. זה בסדר, הקימו אנדרטה. אבל אם הדורות חלפו, הכוונה הראשונה שלהם לכבד את הבורא נשכחה, ונשארו עם האמנים והסלעים. אז עבדו להם, כך הוא מסביר את העבודה זרה. זאת אומרת, בואו נמשיך הלאה ונעבור לדף הבא תכף. לכן היראים והסקפנים היו באותם מנים דווקא אנשים מתמסרים כליל לשירות אותם מקדשים עשויים לכוכבים, כמו שהסברנו. לא הצריכו חוכמתו, כלומר לא היה צורך שהקדוש ברוך הוא יבוא בעורמה, כן, יתעלה בעורמת חסדו, לעשות חסד לעבור לדף השני, הנראה בבירור בכל מה שברא, שיתווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם. אצלכם, אוקיי. כי זה היה באותם ימים דבר שאין לעלות על הדעת לקבלו, בהתאם לטבע האדם אשר לעולם נוח לו במשת כן אליו. לכן באותם ימים הקדוש ברוך הוא לא אומר לעם ישראל, רבותיי, מרגע זה אין יותר קורבנות. זהו. כי אם הוא היה אומר דבר כזה, היו אומרים לו, אין לנו עניין בך. מי מכיר אותו? לא רוצים להכיר אותך. כי אי אפשר, איך שאומר רמב"ם קודם, אי אפשר להעביר מצד לצד, בבת אחת. זאת אומרת שכל העניין של הקורבנות, בתחילת הדרך, לפחות עד כאן, מה זה היה? תגיד, תגיד יפה. אז בואו רוצה שנאמין בו, אומר, טוב, תישארו עם שלכם, רק תנו את הלב. נו, מה אתם אומרים עכשיו? נגיע גם לזה. אחר כך שנגמור כל נושא התפילה וכל המצוות, תראה שאנחנו מדברים פה על שני בבתים, אני לא רוצה להגיע לסוף, בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא באמת יכול לבוא ולומר, לא רוצה למה לראות זבחיכם, זה לא המטרה שלי, זה לא הכוונה הראשונה שלי, אין לי עניין בזה, אין לי עניין, בסדר? אנחנו נגיע עומד לעניין שלנו של התפילה, כי זה העניין המרכזי שבדיון שלנו. ממשיך על הרמב״ם ואומר, הדבר היה דומה באותם ימים, כאילו בימינו היה בנביא הקורא לעבוד את האל, והיה אומר, האל ציווה עליכם שלא יתפללו אליו ולא תצומו ולא תשברו עליו ויצרה, עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כבר. מה אם אומרים לנביא כזה עכשיו? למה לא באת הכל? נכון? כן, אני אומר את זה בלשון סגינאו. אבל אם היה בא לנו למישהו היום ואומר לנו, חבר'ה, זהו, לא תלו כלום. היו תולים אותם ברחובה של יד. נכון. זאת אומרת, זה היום, אנחנו כל כך רגילים למעשים, שמי שהיה בא לבטל לנו אותם, זה תרה צורה. דוגמה, תסתכלו מה קורה ברחובותינו, זה לא דבר שקל, סליחה, שקשה למצוא. את כל המחלוקות, הדברים הפשוטים, של חיי היום-יום. תראו כמה, דוגמה, אני לא יודע להביא את הדוגמה הזאת, כי מקוממת אותי כל פעם מחדש, נושא של עשרות קשרויות לאותו דבר. למה אני צריך על קופסה אחת, בדק, חתן סופר, רבנות, זה רבנות, זה... זה אותו פופקורן, זה... למה? כי הוא אומר, זה ככה, אני אומר ככה, אוי ואבוי, זה לא יהיה, הוא יאכל את זה, והוא לא יאכל את זה. אבל רגע, מה הולך פה? אז אותה קופסה, נתקלו, תראו לפעמים כמה, חמישה, שישה חותמות. אני רק טועה אם זה אותו משגיח, של כולם, או שישה משגיחים ששותים קפה בהפסקת צהריים. לא יודע. כלומר, אנחנו רואים שאנחנו כל כך הורגלנו לדברים מסוימים שיגיד לנו היום, רבותיי, לא צריך כשרות, רק רבנות, אוי ביי, אנשים ימותו מזה שהם לא יאכלו כלום, יצומו עד שימות. לכן, לפי הרמב״ם, מה שיוצא לנו, הדבר דומה למציאות ימינו. עכשיו בואו נשליך לימינו. לכן, ממשיך הרמב״ם, תסתכלו אצלכם, לא יודע כבר, אתם הופכים דף, לא הופכים דף, בצילום שלכם עוד לא? זה לא הולך ביחד. לכן השאיר, התעלה את מיני העבודות האלה, הקורבנות, המעשים, והעבירה מיותם הנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית. להיות בשמו התעלה. וציוונו לעשותם לא התעלה. הנה עכשיו דוגמה מה שאמרת לגבי קורבנות בבית המקדש. לכן ציווה לנו לבנות לו מקדש. ועשו לי מקדש, למה? כדי שלא תעשי מקדש לכוכב. בינתיים הוא הולך באותו כיוון. ושיהיה המזבח לשמו, תכף, הוא תכף תראה שהוא עוד נותן לזה יציאה. ושנבנה מזבח, אבל שיהיה המזבח לשמו, מזבח אדמה תעשה לי,
ושהקורבן יהיה לו, אדם יקריב מכן קורבן לשם, זה לא קורבן לו, לא ידע למי. וההשתחווה תהיה לו, והכתרה תהיה לפניו. הוא עשה שיעשה דבר ממעשים אלינו זה לא טוב. זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו, כי לא ישתחווה לאל נכר, והוא ייחד כהנים לשירות המקדש, אמר וכי ינו לי, כי היו גם כהנים בשאר המקדשים. כן, אנחנו מכירים את זה, כהני הבעל, יהיה בעל. ממשיך הלאה ואומר במורה, התחייב בהכרח שתיקבן עליהם זכויות, שתגמול עליהם על התעסקותם בבית ובקרבנותיו, זכויות לביאים וכהנים. טוב.
נגיד מי שעד עכשיו היה כהן, אבל עכשיו
הוא לא כהן. או, יפה, או, יפה מאוד, עלית על הנקודה. כלומר, רמב"ם אומר, להגיד שאתה אין כהנים, לא ילך. אבל אני אגיד שיהיו כהנים, אבל תכף תראו, תכף זה בהמשך, מיוחסים, לא כל אחד. זאת אומרת שנכון שאני נותן לך להמשיך בדרכך, אבל עם סייגים. וזכר נביא למה הסייגים האלה לא באו. כדף, הרם, ותראו איך משתמש הרמב״ם בלשון הזה, מה שאנחנו קוראים היום בעברית, הפוך על הפוך, או בתרגיל כזה יפה, קורא את הרמב״ם מאוד יפה, במילים עדינות מתאימות לרמב״ם. בעורמת חסד אלוהית זו. כלומר, יש פה בעורמה של חסד, כדי להטיב לבריאותיו. ועומת חסד אלוהית זאת הוא סג של נמחת זכר עבודה זרה. כלומר, העבודה זרה התבטלה, העבודה המשיכה. כלומר, הלב לאט לאט שכח שאת הכבת הזה מקריבים לכוכב ולשמש, אלא ההקרבה הפכה להיות להשיר. וזה נמחת זכרה של עבודה זרה. כי אם היום תשאל למה אתה מקריב כבשה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא כי... פעם, לפני 2,000 שנה, הקרבנו את זה לכוכב פלוני. לא. כלומר, בזה נמחת זכר עבודה זרה. טוב. והתבסס ליסוד הגדול האמיתי באמונתנו במציאות האלוהה וייחודו. הנפשות לא נרתעו ולא חרדו מפני ביטול הפולחנים שהיו מורגלים עליהם ושלא יקירו פולחן זולתם. נו, עכשיו זה מלחיץ. תראו מה שכותב התלמיד שלו. יודע אני שברכתי רתה נפשך דירו ראשון מעניין זה. זה יקשה עליך, ובמחד ישאל אותי ותאמר כיצד יבואו ציוויים ואיסורים ומעשים גדולים פורסמים בזמנים קבועים והם כולם בלתי מכוונים לעצמם. מה זה סתם? אין כוונה, אין שום עניין, כמו שאומרים החבר'ה היום, יש איזה עניין, כן, ולהקרים קורבן ולשים תיקים ולשים תפילין, מה אין איזה עניין? הוא כותב לו את זה, אלא למה דבר אחר? כאילו התחבונה שחיבל האל לנו כדי שישיג את כוונתו הראשונה מהי אתה הורד על הדעת כאשר מה אלוהים מה כל זה תרגיל אוי ואבוי כולו תורה מלאה הוא אומר לה לתלמיד שלו אני יודע שאתה תקבל עכשיו מה שתקרא שתקת נשימה צריך לקרוא מהר מהר לאיזה מישהו שיצטער לך לקחת אוויר לכן נמשיך הלאה מה מונע אותו התעלה לצוות עלינו כוונתו הראשונה ולתת לנו יכולת לקבל אותו כמו שאנחנו נראה מהכניסה לארץ ישראל בלי צורך למה שטענת שבחינת כוונה שנייה. כלומר, עד עכשיו אומר הרמב״ם, יש שתי כוונות. יש כוונה מרכזית ויש כוונה שמובילה על המרכזית. אז אם אנחנו נגיד את זה במילים פשוטות שלנו, יש תכלית ויש כלים אל התכלית. יופי. אז עכשיו, מה זה הכלים אל התכלית? בלשון שלנו, במקום אנחנו נמצאים עכשיו, כן? לא בסוף השיעור. עכשיו, כל המצוות כולם. ולא יוצא מן הכלל מטרתם אחת הערמה של חסד השם הוא עשה לנו תרגיל והתרגיל הוא שנדע אותו שנעבוד אותו בלב בסדר? זה מה שיוצא עד עכשיו הלאה בואו נמשיך במורה עכשיו הוא עונה לו כלומר זה עוד שאלה שמע איפה את תשובתך אשר תסיר מלבך את החולי הזה תראו לך הרמב״ם מגדיר את המחשבות שלנו שכל המצוות יש להם תכלית זה כמו יצחר בזבולון טוב חלק הבטיחים ואנחנו מדברים יפה מאוד טוב אז אם ככה אומר על הרמב״ם שימו לב מי שחושב שהמצוות הן תכלית הדברים הרמב״ם קורא לו במורה אדם חולה שימו לב, אני קורא בפנים, בינתיים. שמע איפה את תשובתך שתסיר מלבך את החולי הזה. איזה שאתה חושב שיש תכלית למצוות. בפני עצמם.
והתגלה לך שמה שהעירות היא לך אמת. אני הוכיח לך מן התורה שאתה טועה בתפיסה. לשון התורה מביאה פרשה דומה לזאת ממש, והוא שנאמר ולא נחם דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים כן, יראה העם דורותם, ינחם העם דורותם מלחמה ושם במצרים. אני קודם הסברתי אז אני רק אקרא, ואז מביאים את העם דרך המדבר יום סוף, כשם שהטעה אותם מדרך המלך שהייתה מכוונת מראש, כלומר להגיע לארץ ישראל מטרת יציאת מצרים, אל דרך אחרת מתוך ציפייה למעלה שלפי הטבע לא היה ביכולת גופיהם כדי שתתבצע כוונה ראשונה. הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל אחרי שלושה ימים מלעבדות לחירות של ידוע אפילו איך לקרוא לה בינתיים, כי פרעות רודף אחריהם, אז הורידו מעצם עוד השיעבוד, עם כזה לא יכול להיכנס. הכוונה היא באמת להגיע לארץ ישראל, אבל עניינית בפועל זה כמו להעביר אותם ממצב למצב, זה לא עובד. לכן אומר הרמב״ם, כן, הטיל את המצוות שהזכרנו בגלל ציפייה למה שעל פי הטבע אין ביכולת נפשותיהם לקבלו, כדי שתתממש כוונה ראשונה. מה הכוונה הראשונה של הקדוש ברוך הוא כאשר ברא את העולם? השגתו התעלה בזניחת עבודה זו. זהו. ידעת היום ושבותיי לברך. זה התכלית של בריאת האדם. כי כשם שאין מטבע האדם שיתחנך על שירות של עבדות בחומר ולבנים ובמי שדומה להם, ואחרי זה מיד ילחץ ידיו מלכלוכם וילחם בבת אחת בידי הענק שם ביציאת מצרים, כן אין זה מטבעו שיתחנך על מינים רבים מאוד של פולחן ומעשים שהתרגלו עליהם הנפשות, הסכינו עליהם עד שנעשו כמושכל ראשון ולהפסיק בבת אחת. כלומר, אנחנו לא רק רגילים ותסבולנו עלינו, כל אחד פה ולשיעל עצמו, שאנחנו היום מקיימים מצוות, זה דבר שהוא ברמות השונות ברור לנו בצכל. אם מסיבת זה שהורגלנו שזה טוב בעבורנו, בעבור עולם הבא, בעבור גן עדן שלנו, או בעבור יראת השם, לא משנה, אבל הוא מבינים ברמה כזו או אחרת, לכן אנחנו עושים. אבל זאת לא המטרה, זאת לא התכלית של הקיום של המצוות. עובר הלאה, אני רואה שאנחנו מתחילים להוריד את המתח, ואז אנחנו ככה נדלה קצת. וכשם שהאל הערים להטעות אותם במדבר עד שיעזרו אומץ, שכן ידוע שחיים במדבר שגוף פרוע מלוכלך מחיים אומץ לב והיפוכם זה פחדני, וגם נדעו אנשים שלא יגעו לשעבוד והשפלה, אז ישר במתח אתם מארץ מדבר דור אחר. בלב, בואו נדלה עכשיו, תרדו קבוצה הבאה, משאלתך, מה מונע את האל לצוות עלינו את כוונתו הראשונה? רבותיי, אנחנו באים, נמצאים, מגיע משה רבנו ואומר, רבותיי, הרי אני מצווה אתכם בשם השם לאהבו ולהיראה אותו כל הימים בלבורכם. זהו. טוב, אז הקודם ברוך הוא מה עושה עכשיו? יוד והוא ציווה אותן לאהוב אותו ולהיראה ממנו, אז הוא קיים מה שכתוב במקום אחר, תכין ליבם, תקשיב עוד מאחר באוטומטית, אנחנו נקבל את זה וזה. למה צריך לעשות את כל הסירובים האלה? למה לעשות לנו תרגיל? תבוא, איך אומרים? תבוא ישר, תגיד ישר, ותיתן לנו את הכלים לקבל את זה. מה יותר פשוט? הכי פשוט. אומר הרמב״ם, מתחייבת לך שאלה שנייה, ואומר לך, ומה היה מונע את האל מלהוליכם דרך ארץ פלישתים? לתת להם יכולת לעבוד במלחמות. לא היה צריך 40 שנה במדבר, זה לא אותו דבר. עוד השאלה, אנחנו נדלג לשאלה השלישית, תסתכלו אתכם במודגש. לכן מתחייבת שאלה השלישית, דבר הסיבה לפירוט והבטחה והאיום על המצוות התורה. אם יש מציאות כזו שאתה אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מסדר לנו את העניינים שבאופן אוטומטי וטבעי נקבל את הציווי התכליתי הראשוני לדעת שהשם אין עוד מלבדו, אז מה זה שכר ומה זה עונש? למה גן עדן וגיהנום? מה זה כל האיומים האלה? מי צריך אותם? כולנו עושים רצון השם, מה יהיה במות המשיח? אולי ככה, אולי הם יעבדו שכם אחד את הקדוש ברוך הוא וגמרנו. מה יעשו אנשים, החבר'ה בגיהנום? אני לא יודע, יהיו מובטלים. אבל זה לא דאגה שלי. לכן נחזור לענייננו. אומר הרמב"ן, תראה, אני אומר לך שלוש שאלות, תענה על עכשיו אתה, אני אענה לך. אומר הרמב"ן, התשובה לשלוש השאלות הללו, כל רצה בהם תשובה אחת, והיא שאף על פי שהניסים הם השתנו טבעו של נמצא מפרטי נמצאים, יש באמת ניסים בעולם. כשאדם פרטי או מקרה מסוים, נתן לו נס, משתנים סדרי הטבע בעבורו או בעבורם, הרי את טבעם של פרטי בני האדם אין האל משנה באופן על דרך הנס. אדם, הקדוש ברוך הוא לא עושה נס, שמי אדם כעסן הוא הופך להיות אדם רגוע. מי אדם שיש לו עניות, באופן ניסי הוא נהיה, לא יודע, בין העשירייה הראשונה של אומללי העולם העשירים ביותר. אני לא יודע, אין דבר כזה. קודם כל הוא לא עושה דברים כאלה. תכף, תראה את התשובה היא בהמשך. לכן, בגלל העיקרון הגדול הזה, מי ייתן והיה לבבם זה להם להירא אותי ולשמור כמצוותי כל הימים, למיטב להם ולבניהם לעולם. כלומר, העבודה היא שלך. ואתה צריך לעבוד. אין דברים בחינם. ולכן, תראה, אני ממשיך, משום כך בא הציווי והאיסור והשכר והעונש. כי אחרת, כל מציאות תפיסת העולם האמונית של האדם תהיה נתונה במין רובוטיקה, במין אוטומציה. כלומר, גם עבודת האמונה של הקדוש ברוך הוא תהפוך להיות מה? זה לא רגש, זה לא עניין. בוא נקבוע, אתה תעבוד בשטנץ, זהו. נכון? וזה לא הכוונה הראשונה. לכן ממשיך הלאה הרמב״ם ומדלג, כן, גם הזמן שלי קצר. כן, זה מה שאומר פה, שיאגד את הכל, שכל יהיה בסדר, מראש, לפי התכלית הראשונה. תראו בסוף, 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 נסתכל על דף כמו שלכם, לכם זה נמצא בתוספת, בדף הקטן, אחר כך מי שרוצה ישנים באדמו. ותסתכלו בבקשה בשורה הרביעית מלמעלה, בדף הקטן. הנה יתברר לך שהציווי הראשון לא כלל דברי עולה וזרע, שיצאנו ממצרים לא התאבנו לא על עולות ולא על זבחים ולא על קורבנות ולא על תפילין ולא על ציצית ולא על שום ציווי מציווי התורה למעט דבר אחד, השבת במראה. שם קיבלנו ציווי ראשון. ומה עניין השבת? עניין השבת הוא מה? להימנע מכל מה שאדם עושה במשך ימי החול. למה? כדי להזכיר לו את מה? בראשית ברא אלוקים. זאת אומרת, את הקדוש ברוך הוא. זהו. כי המעשים ביום יום, מה הם גורמים לאדם? הם מפריעים לו. כי הוא טרוד בהם. הוא עסוק בהם. כלומר, המעשים הם אלו שחוצצים בין האדם להכרה ביום הקדוש ברוך הוא. לכן הוא ממשיך ואומר שכל אלה, כן, נדבר לך שהציווי ראשון לא כלל דברי עולה וזבע, שכן אלה הם מבחינת הכוונה השנייה, כלומר הם רק כלים. כמו שציין, אותו עניין עצמו אמרו ירמיהו שנאמר ביטילים על דרך תוכחה לאומה כולה, ושלא ידע עד את הכוונה הראשונה ולא הבחינה בינה לבין הכוונה השנייה. נאמר, שמע עמי ואדבר, הישראל ואי לבך, אלוהים אלוהיך אנוכי, לא עזבחיך אוכיחיך ועולותיך לנגיד תמיד, לא אקח מבטך פער מנחלותיך עתודים. במקום בו חוזר עניין זה, לא היא הכוונה בו, אבל את זה איפה מאוד להתבונן בו. אם כך, נחזור לעניין שלנו, עניין התפילה. אז אם ככה, מה זה התפילה? התפילה היא תכלית? לפי מה שאמרנו, התפילה מה היא? דרך הערמה של הקדוש ברוך הוא להביא אותך להפסיק ממעשיך ורגע להיזכר שהוא פה. זהו, אתה הורית על הדת כי השם האלוהים עדול מלבדו. כלומר, התפילה היא תרגיל, תרגיל בהכרת האלוהות. אז אם כך, איך אתה בא הרמב״ם ואומר זו מצוות עשה דאורייתא? בעיה. אם זה רק תרגיל, כמו כל שאר המצוות שהם כוונה שנייה כדי להביא, אלה הכוונה הראשונה. אז למה אתה אומר שזה מצד הזה מדאורייתא? על מנת לתאר את הפירוט הזה אנחנו מדברים פה על שני מישורים ובזה נסייך. כשאנחנו מדברים על כל המצוות שהן בתורה, השכר והעונש, התפילה שמצד הזה דאורייתא והציצית בשבת וכל מה שלא יהיה, הן מצד ההסתכלות של בני האדם. כי בני האדם לא יכולים, לא הסכינו בנפשם לעבוד אל הקדוש ברוך הוא בלי מעשים. כי אם אנחנו לא נעשה מעשים, אנחנו לא נגיע לכוונה הראשונה, על כוונת הלב. ראו כמה קשה לנו בזמנים הידועים שאנחנו עומדים בבני הקדוש ברוך הוא לעובדו בכל לבבכם, וזה אומר זאת תפילה שלבבנו יהיה נקי לשם בזמן התפילה. אז אם היינו מבטלים את המעשים, גם להתפלל לא היינו מתפלל איתכם, היינו מעבדים גם את הכוונה העיקרית. לכן מן התורה מצד הסתכלות עיני האדם זו מצוות עשה דאורייתא, מצד של הקודש ברוך הוא למה לראות בזרחם, מי ביקש זאת מידכם וכו'. זאת אומרת שאנחנו מדברים על סתר אהבה, על עיני התפילה, צריכים לזכור שאנחנו בתפילה לפני שאנחנו מגשים להתפלל, והיכון לקראת אלוהיך ישראל, ולהבין שכשאנחנו עומדים בתפילה, אנחנו צריכים לזנוח את המעשים או הדברים שמפריעים לנו להגיע לתכלית, להכיר בשם. ומילא על ידי כך להתפלל בלב נקי יותר, במחשבות נקיות יותר, כי זאת התכלית, להכיר את הקדוש ברוך הוא ולהגיד אין עוד מלבדו. התפילה היא כלי לנו להגיע לכוונה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, שנכיר בו, שנדע אותו ושנראה אותו, ממילא גם מתפלל אליו כראוי.
למה באמת הנקודה של התירוץ, למה באמת
רוצים לצאת את זה? כי הרמב"ם מדבר מצד ההתבוננות שלנו כבני אדם. כמו כל המצוות שהן מצוות עשה, אנחנו צריכים מעשים, אחרת גם את הלב לא יהיה. כמו שאז היה צריך להתיר את המשך הקורבנות, רק לשנות כיוון הלב להשם. אז אנחנו נעשה מעשים היום כדי שנגיע לכוונה של הכרת הבורא. אבל באמת לקודש ברוך הוא לא צריך את זה. וזה מה שהנביאים אומרים, מי ביקש את מי אתכם? לא צריך, זה לא העניין. בסדר? תודה רבה, שכוח.